תגיד, תאר לעצמך שאתה נכנס למקום עבודה חדש. חיכית הרבה זמן, מאוד רצית, בסוף התקבלת. ביום הראשון אתה יושב בעבודה, והמנהל מזמין את כל העובדים החדשים, הוותיקים, לאספה שבה הוא עומד לזכור את כללי ההתנהגות במקום העבודה החדש. והנה המנהל עומד לדבר ואומר, רבותיי, להלן הכללים הנהוגים כאן במפעל. הכלל הראשון, שימו לב טוב, אסור אצלנו לרצוח. מי שרוצח, לא אצלנו, מאבד את העבודה. הכלל השני, אסור גם כן לגנוב. לא רק גניבות גדולות, גם גניבות קטנות. דין פרוטה כדין מאה, מי שגונב, לא ימצא כאן את מקומו. עד כאן הכללים, ועכשיו לכו לעבוד. אתה יושב, אתה כנראה צובט את עצמך ואומר, אני בטוח שבאתי למקום הנכון? אני בטוח שזו העבודה שאני כל כך רציתי להתקבל אליה. תחשבו על מורה שעובדת בתחילת השנה בכיתה ואומרת, רבותיי, ילדים יקרים, הכללים בשנה החדשה, אסור אצלנו לרצוח ואסור לגנוב. בואו נמשיך. או על אדם שבא לבית הכנסת פעם ראשונה בחיים שלו, לא ידע שום דבר, לא על יהדות, לא על יהודים, לא על בית כנסת. הוא נכנס והוא רואה מעל ארון הקודש סמל של שני לוחות הברית, הוא מסתכל והוא חושב לעצמו, כנראה שאלו הם הכללים שבני הקהילה האלה לקחו על עצמם. ומה הם הכללים? לא תרצח? לא תגנוב? לאן נכנסתי? אנחנו באים עכשיו משבוע מפרשת יתרו ונכנסנו לפרשת משפטים. פרשת יתרו זה רגע השיא, רגע השיא בחיי העולם הזה. בחיי עם ישראל בפרט ובחיי האנושות כולה בכלל. השמיים נפתחים וריבודו של עולם. בורא העולם ומנהיגו יורד בפעם הראשונה והיחידה עד פה, הפעם הבאה תהיה בביאת המשיח, הוא יורד לדבר ישירות עם בני האדם. כולם קוראים אוזן. מה המסר האלוקי? מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו? אולי ידבר איתנו על סודות היקום, אולי על משמעות החיים, אולי נשמע איזה רעיון עמוק בתורת הסוד. אבל במקום זה, המסר הפשוט ביותר שאפשר היה לשמוע. כמובן, יש גם דיברות של בן אדם למקום, מי אנוכי השם לוקחה, ועד שבועות עם השבת הקדשו, אבל יש גם כן מסרים פשוטים ביותר. לא לגנוב, לא לרצוח. ובהמשך לעשרת הדיברות, אנחנו נכנסים השבוע לפרשת משפטים, שרובה עוסק בתקנון החברה, ואיך לייסד חברה אנושית בדברים הפשוטים ביותר. הפרשה מתחילה בדינים של מי שרוצה לקנות עבד לעצמו. ואחר כך אנחנו מדברים, מה קורה כשיש ויכוח כספי בין אנשים. ושבועת שקר ודינים כיוצא בזה. זה המסר האלוקי. בשביל זה ירד הקדוש ברוך הוא מהר סיני, כדי לדבר איתנו על הדברים הפשוטים והבסיסיים ביותר בתיקון חברה אנושית. ובכלל, שאלה, אני רוצה לגעת בשאלה שהרבה שואלים היום. אנחנו חיים היום בתשפ"ד 2024 לבניינם, ועולם המערבי פורח ובלבלב ובשגשג, וברוב ככל מדינות העולם רציחה, גניבה, שוד, או בכלל התנהגות בלתי מוסרית נחשב כדבר לא מתורבת, לא הגון, שהחברה מקיאה. שאנשים האלה יושבים בכלא מאחורי סורג ובריח. וכאן אנשים שואלים, האם גם היום, כדי לכונן חברה אנושית כמו שצריך, אנחנו זקוקים לדיני התורה? קוראים השבוע את פרשת משפטים, וחלקים גדולים מהפרשה נראים לנו, גם אצל אנשים דתיים, גם אצל אנשים מאמינים ודבקים, נראה לפעמים שהפסוקים האלה לוקחים מעבר רחוק, מעבר אחר. כמובן הכל חלק מהתורה הקדושה, אבל האם הדברים האלה מחוברים לחיים שלנו היום? איזה משמעות יש לדינים האלה בחיים היום? כאשר החברה מצד עצמה מתורבתת ובנויה וחושבת נכון, וברוך השם העולם מתקדם היום, ואנשים, יש חירות וחלקים גדולים מאוד של העולם, חירות לכל אחד, לשוויון זכויות, כל אחד יכול לנהוג כרצונו, ברוחניות, בגשמיות, בענייניו הפרטיים. מהו המסר מהחלקים האלה של התורה? מה מידת הרלוונטיות של כל זה בחיים שלנו היום? אז אני רוצה לדעת, לגעת כמה דקות בשיעור הזה, ולתת כמה דוגמאות, ולבחון יחד איתכם, עד כמה אנחנו באמת יכולים לסמוך על המוסר, על המוסר האנושי, כאשר הוא מושתת על חוכמת בני אדם. על עד כמה אנחנו יכולים להסתמך על ההיגיון וההגינות והיושרה הבסיסית שקיימים אצל בני אדם בלב. האמת היא שהוויכוח הזה הוא ויכוח שהתקיים הרבה זמן, כבר כמה מאות שנים. האם מתקיים, נשאלת השאלה, האם כדי להיות מוסרי אני בכך צריך להיות גם דתי או לא? אבל אנחנו היום בזמן, הוויכוח הזה למעשה כמעט התייתר אחרי מלחמת העולם השנייה. העולם כולו השתתף בניסוי מזעזע שאחריו כולנו יודעים וכולנו מבינים עד כמה אי אפשר להסתמך על המוסר כשהוא מגיע רק מהשכל האנושי. יהודים עברו במשך כל שנות קיומם הרבה מאוד התקפות ברבריות ואכזריות ופוגרומים ועינויים. מה שמייחד את השואה, חוץ מהמספר, מההיקף הבלתי נתפס של הנרצחים, 6 מיליון, השם יקום דמה, מה שעוד מייחד את השואה זה העובדה שהרציחות האלה לא נעשו על ידי איזה חבורה ברברית, על ידי קבוצת עיקרים, לא יודעים קרוא וכתוב, שאולטו על ידי הכומר המקומי. הרציחות האלה נעשו על ידי האנשים שהחזיקו את עצמם הנאורים ביותר בהיסטוריה. מי שרצה לפני 80 ו-90 שנה, מי שרצה לחפש השכלה טובה, יכל למצוא את זה באוניברסיטאות בברלין. מי שרצה פילוסופיה, תרבות, אומנות, כל תחומי החיים שהעולם המערבי פיתח והביא לסגסוג, יכל למצוא את הכל בגרמניה. גרמניה התגעתה ביותה הנאורה שבין מדינות אירופה. והאנשים האלה, אותם אנשים שהיו חכמים מאוד וידעו בעל פה לצטט את דברי הפילוסופים הגדולים של העולם, עסקו בשיטתיות ואכזריות ברצח יהודים. אנשים שבמשך שעות היום הפעילו את מחנות ההשמדה ורצחו ילדים, נשים, קשישים, אנשים שלא עשו עוול לאדם בעולם, חזרו אחרי הצהריים הביתה כדי ללטף את החתולים שלהם ולהשקות את הפרחים. איך עם מגיע לידי עיוות כזה גדול? וזה לא היה שאדם אחד משובש הוביל אחריו את כולם. היו אנשים חכמים מאוד ביניהם. הרבי עצמו סיפר פעם, הרבי היה בגרמניה בשנים שלפני המלחמה, והרבי סיפר איך מול הבית שלו, איפה שהיה גר, היה משרד שעניינו היה לדאוג לצער בעלי חיים. לתפוס אם יש מישהו שמתייחס לא יפה לאיזה בעל חי, מיד לרשום לו דוח. וכשהמפלגה הנאצית עלתה לשלטון, אותו משרד, עם אותם אנשים, שינו את יהודם ויעסקו בצייד יהודי. איך אפשר להסביר את העיוות הזה? והתשובה נמצאת במה שאומר אברהם אבינו לאבימלך בספר בראשית, רק כנראת אלוקים במקום הזה, והרגוני. אם אין יראת שמיים, אם המוסר לא מושתת על הקדוש ברוך הוא, על המוסר הנצחי שהוא כמו קיר ברזל שניתן לנו במתן תורה, אז היום הצדק אומר שאסור לרצוח, מחר הוא יגיד שלרצוח את פלוני בנקודה הזאת זה דווקא כן צדק וישר. המוסר הוא כמו פלסטלינה, כשהוא לא מחובר עם אלוקים אז הוא כמו ספינה זרוקה בשמיים, זרוקה באוויר בין השמיים לארץ, אין לה יעד, אין לה כיוון, לא מאיפה יצא, לא מאיפה הגיע, היא יכולה להגיע לכל מקום שלו. עכשיו, זה לא רק גרמניה הנאצית. ההיסטוריה מלאה מלאה בדוגמאות ועיוותים שהביאו בני האדם על עצמם כאשר לא היו מחוברים למוסר אלוקי. ואני רוצה לתת עוד שני דוגמאות לפחות. כיוון שגרמניה זה מקרה קצה, והרבה אומרים, זה תאונה חד פעמית בהיסטוריה, זה לא קשור אלינו, זה לא איפה שאנחנו חיים, לידינו כולם בתורבתי. במשך קרוב לאלף שנים, בסין, למעשה עד לפני לא הרבה שנים, עד לפני 100 שנה בערך, היה מנהג שהיום זה מזוויע רק לשמוע אותו, אבל ילדות קטנות בסין בנות 4, 5, 6 עברו מה שנקרא קשירת אצבעות של הרגליים, למעשה סוג שבירת הרגליים, שבירת כף הרגל. הסינים האמינו שכף רגל נעה צריכה להיות לא יותר מ-7 סנטימטר, והם היו שוברים את כפות הרגליים של הילדים, של הבנות, בצעירותם, כדי, ומשאירים אותם כמעט נכים, עם קשיים הרבה מאוד, לא מסוגלות ללכת אחר כך, לא יכולות כמעט לצאת מהבית, כי יחזיקו שזה, כשכך נראית כף רגל נעה. אבל מה שבעיקר מזוויע, זה מי עשה את זה לבנות. לא איזה משטרה חשאית, אכזרית, חוטפת אותם ושוברת להם כפות הרגליים. מי שעשה את זה היו ההורים. בדרך כלל האימהות. האימהות היו שוברות כפות הרגליים לילדות בתהליך מכאיב ואכזרי ואין כמוהו. הם עשו את זה לא מתוך רוע ואכזריות, אלא מתוך אמונה שבזה הם מבטיחות את הקדמה ואת העתיד של הבנות שלהם. בזה הם יאפשרו להם למצוא שידוך טוב בבוא העת. ולבנות חיים טובים של עצמם. איך חברה מגיעה לידי מחשבה כזאת, לידי תרבות כזאת? ואם, והאמת שאנחנו לא צריכים ללכת רחוק לסין ולגרמניה, אנחנו יכולים למצוא להבדיל גם אצלנו, גם אצלנו בארץ ישראל, שקמה המדינה, לא רחוק מפה, אנחנו מדברים במגדל העמק, לא רחוק מפה, במושב נהלל, הוקם בית הילדים הראשון של התנועה הקיבוצית. אחריו היו עוד הרבה. מישהו בא עם רעיון מהפכני, ואמרו, בשביל מה אנחנו צריכים לתת לכל ההורים לגדל את הילדים שלהם? קודם כל, זה מפריע מאוד לאמא להתמסר לעבודה כמו שצריך. דגלו בשוויון כביכול בין המינים, כמו שהגבר צריך לעבוד עד הסוף, ככה גם האמא צריכה לעבוד עד הסוף. והילדים, גידול הילדים, מפריע מאוד, מאמיס מאוד, בואו נוציא את הילדים מההורים שלהם. ניתן אותם בבית הילדים, נביא להם מדריכים מנוסים, הם יגדלו אותם וההורים יקבלו אותם לזמן קצר ביום, יראו את הילדים ותו לא. יוסיפו לזה גם הסברה שכלית, משכנעת מאוד כביכול. אמרו הרי, לא כל מי שנולדים לו ילדים, ראוי גם כן מוכשר לקבל אותם. אין, לא צריכים לו, אף אחד לא מוציא רישיון לגידול ילדים. זה שנולדו לך ילדים, זה אומר שאתה כבר יודע להיות פדגוג, שאתה יודע שאתה מסוגל לגדל אותם, לתת להם את החידוך הראוי, לבנות אותם נפשית כמו שצריך. הרבה מאוד לא מסוגלים. נוציא את הילדים מההורים, שההורים לא יערסו את הילדים, ונתן להם מדריכים, שהם המדריכים יהיו מנוסים, יעברו הכשרה, והם יגדלו את הילדים. נשמע רעיון פנטסטי. כולם יודעים שהרעיון הזה נחל כישלון חרוץ. אבל לא רק כישלון חרוץ. לאחרונה אני יצא לי לראות תיאור של אחת מבנות הקיבוץ, כותבת. והיא מתארת במילים קשות מאוד. היא אומרת, למעשה, במדינת ישראל התרחש לא פחות מניסוי בבני אדם. ניסוי בבני אדם. מתארת איך שהייתה ילדה בת 5, ראתה בפעם הראשונה את אבא שלה עם פיג'אמה. מעולם לא ראתה אדם מבוגר עם פיג'אמה. חשבה שהוא מת. נבלה. יצאה החוצה לרחוב בצרחות אימים. לא אפשר להרגיע אותה. חינכו את הילדים לא לקרוא להורים שלהם, אבא ואמא, אלא לקרוא בשמות פרטיים, כדי שיהיה כמה שפחות קשר של הורי בין ההורים לילדים. ויש עוד תיאורים רבים ומזעזעים שלא קל מקום לפורטה. איך הגיעו לעיוות כזה? אבל מה שאני בעיקר חושב עליו, שאנחנו מדברים היום, לא צריכים כנראה לשכנע אף אחד כמה שהרעיון הוא לא נכון והוא פסול, ואנחנו יודעים היום איזה צלקות נשארו בה אצל הילדים, ילדים וילדות שגדלו בצורה כזאת, ואצל ההורים שלהם. לא צריכים הרבה להסביר למה הרעיון הוא, לא, הוא רעיון לא נכון. אבל נחזור 50-60 שנה אחורה, ותחשבו שאתם עומדים ברחוב ואתם מנסים להסביר למישהו שבית ילדים זה לא הרעיון הכי מוצלח. זה אחד פחות. והוא מסתכל עליכם כמו מי שנבאו מהירח. אתם מדברים נגד בית ילדים? אתם לא מבינים שזה הרעיון? זה הקדמה עכשיו? זה מה שהכי נכון לעשות? זה הנאורות. זה הנאורות. זה מה שחשבו לחוללי בתי הילדים, זה מה שחשבו האימהות שקרטו את האצבעות הרגליים, שברו את כפות הרגליים לבנותיהם בסין, זה מה שחשבו הגרמנים, זה מה שחשבו היוונים, האתונאים, שבחרו אלפי עבדים כל יום, והרגו רבים מהם. וזה מה שחשבו במשך אלפי שנים בעולם הברברי, שהיה מסביב לעם ישראל, וכל מיני דברים שונים ומשונים, מנהגים, אכזריים, ואכזריים יותר, איך שהתייחסו כלפי הילדים, כלפי הנשים, כלפי העבדים. יש דוגמאות רבים מספור. נגיד אולי עוד, 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 עוד נתון אחד. אני ראיתי אחד מגדולי הפילוסופי ביוון, שכותב לפני 1900 שנה, הוא כותב שהעם ישראל זה עם ברברי, היהודים הם ברברים. ולמה הם ברברים? כי את כל הילדים שנולדים להם הם משאירים בחיים. איזה מין דבר זה? היה מופרך ביוון העתיקה, יוון של אריסטו ואפלטון, להשאיר בחיים את כל הילדים. האמת שהיה, השם ישמור, מנהג רווח מאוד בין אומות העולם. שהיה נולד ילד, היו מסתכלים, אם זה ילד שלא רוצים בו, כי נולד בת ורצו בן וכיוצא בזה, או נולד ילד עם מימור, אז הורגים את הילד. יש הערכות שמדברים על זה שקרוב ל-50% מהתינוקות בעולם העתיק היו נרצחים. והם אומרים, עם ישראל זה עם ברברי, את כל הילדים שנולדים להם הם משאירים בחיים. לידי זהובות אנחנו צמחנו, איפה גדל, באיזה עולם, מה עברנו, בתוך איזה תרבויות ואיזה מדינות. ואנחנו רואים שבכל דור ודור, כאשר המוסר מסתמך על השכל האנושי בלבד, הוא יכול להביא לתוצאות העקומות ביותר. ואם רוצים, אפשר לראות את זה גם בימינו אלה שאנחנו נמצאים במילים קצרות, בתוך המלחמה הכואבת שנכפתה עלינו. תראו איך אותם אנשים בתוך עם ישראל, שקוראים מתוך אהבה גדולה לישראל, מתוך אהבת החיילים, מתוך אהבת כל יהודי, ליישב בחזרה את חבלי הארץ שליד עזה, שקוראים למנוע הכנסה של סיוע לאויב, לא לתת למחבלים את החמצן שלהם, לא להכניס סיוע מוניטרי לעזה. אלו נקראים משיחיים, כביכול עזויים, סערוריים, לא רוצים לדבר איתם. ובצד השני, אלה שמדברים את הרעיון המופרך והרסני להקים לערבים מדינה, להקים מדינה פלסטינית, להכניס מחבלים חדשים כדי שישלטו בשטחים שנכבשו, אלו נקראים הציבור הנאור. כי כשמסתמכים רק על השכל האנושי, אז שמים, אז קוראים לחושך אור ולאור חושך. הכל מתהפך. זה מה שקורה כאשר המוסר מסתמך רק על השכל האנושי. עכשיו, כשנמצאים בתוך זה, אי אפשר לראות, רק כשמסתכלים בפרספקטיבה רחוקה, מסתכלים על 50, על 100, ו-300 שנה ויותר, אז פתאום רואים איך מה שבדור הקודם היה נחשב ערך מקודש, שאי אפשר להגיד עליו שום מילה, הופך בדור הבא להיות אבסורד. וככה זה ימשיך. וככה זה ביחס לערכים היום, שאי אפשר לדבר עליהם מילה. לפני כמה עשרות שנים, היה מופרך שזוג, בני זוג שעדיין לא התחתנו, יעברו לגור ביחד. והיום קשה מאוד לדבר על זה. זה אקסיומה. כולם רוצים, כולם חיים ככה. למרות שבשקט, בשקט, כולם יודעים כמה שזה לא בריא, כמה שזה לא נכון. זה לא מועיל להמשך הקשר אחר כך. זה לא מועיל אחר כך ליציבות בחיים הזוגיים אחרי החתונה. אבל כולם עושים. אז גם זה. להשתנות. אנחנו נמצאים בתוך קרוסלה של ערכים. העולם עובר כל כמה עשרות שנים, מחליף את סט הערכים שלו, כמעט כמו שמחליפים גרביים. ועל רקע הזה אנחנו חוזרים לפרשת השבוע, פרשת משפטים, ולפני כן פרשת יתרו. הדיבור האלוקי, לא תגנוב ולא תרצח. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, הקיום היחידי האמיתי של המוסר, אפילו של הדברים הפשוטים ביותר, שלא תגנוב ולא תרצח, זה רק שזה צמוד עם אנוכי אשר לוקח, עם הדיברות, עם עשרת הדיברות. כי מוסר שלא בא מהר סיני, מוסר שלא בא ממתן תורה, מהקדוש ברוך הוא, אין לו קיום. אפילו, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בכוונה, את הדוגמאות הפשוטות ביותר, דוגמאות קצה, רציחה וגניבה, שכל אחד רוצה להתרחק מזה. אז בחלילה, רציחה, גניבה, אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו על הגבולות האלה, אם אין יראת אלוקים, אם זה לא מחובר עם מתן תורה, יהיה בלתי אפשר לשמור. ובטח ובטח על הדברים שהם רחוקים משם, על דברים שהם פרווה, שהם אפורים, איך לחיות, איך לנהל משפחה, איך לנהל עסקים, איך צריכה להתנהל חברה תקינה. וזו התשובה וזו הבשר האלוקי הנצחי שאנחנו קוראים השבוע בפרשת משפטים. אתם רוצים להיבנות נכון. אתה רוצה לבנות את החיים שלך, את האישיות שלך כמו שצריך. אתה רוצה לבנות את הזוגיות שלך נכון. אתה רוצה לבנות את יחסי ההורות, ההורים וילדים נכון. הכל צריך להיות קשור עם הר סיני, עם מתן תורה. וכשקשור עם מתן תורה, אז ישנה הבטחה אלוקית שאתה תהיה בנוי נכון. שהעולם יהיה עולם מתוקן, ותביא אור וברכה גדולים לעצמך ולכל אשר לך. אני רוצה לסיים בסיפור שהיה בשנת 2000. לקראת שנת 2000, מי שזוכר, דיברו הרבה על בג 2000, פחדו, יקרסו כל מערכות המחשוב בעולם, ותהיה קטסטרופה. וגם כן, לקראת, הגיע התאריך, אז הניו יורק טיימס, העיתון הנפוץ ביותר בעולם, הוציא מהדורה מיוחדת של העיתון עם שלושה עמודי שער. עמוד שער אחד, העמוד הרגיל של העיתון. העמוד השני היה השער של העיתון ממאה שנה אחורה, בשנת 1900. והעמוד השלישי היה, דבר מעניין, הוציאו עמוד שער עתידי. איך ייראה השער של הניו יורק טיימס בשנת 2100, בעוד 100 שנים קדימה. נו, איך, מי יודע להגיד עתידות? חשבו כל מיני רעיונות מעניינים, איפה העולם יעמוד בעוד 100 שנה. וככה יעזרו כל מיני כותרות, כמו כותרת אחת דיברה על זה, שחזאי מזג האוויר שיבשו את מזג האוויר. יש להם שליטה, איך לכוון את גרמי השמיים, אבל התגלה פרשיית שחיתות שהם שיחקו עם מזג האוויר. וכותרת אחרת דיברה על השאלה, הוויכוח העולמי הנוקב, האם, מה דעתכם לשאלה, האם אפשר לתת לרובוטים גם כן זכות הצבעה בבחירות? וככה וכן הלאה וכן הלאה. למטה בפינה היה כתוב באותיות קטנות, זמני הדלקת נרות שבת לנשים ובנות יהודיות בניו יורק בשעה 5:17 דקות בערב. שאלו אחר כך את עורכי הניו יורק טיימס, מה פתאום חשבתם להכניס את השורה הזאת? הדלקת נרות שבת, שזה שייך ליהודים. אז הם אמרו, תראו, ישבנו יחד, היה סיור מוחות, ישבנו כל המערכת וניסינו לדבר, איפה העולם יהיה בעוד 100 שנה? נו, מי יודע? עלו כל מיני רעיונות וספקולציות והשערות, ועל הכל אפשר להגיד, או שיהיה או שבכלל לא יהיה, אף אחד לא יודע, מי יודע הדבר הזה? רק דבר אחד היינו בטוחים, שגם בעוד 100 שנה, נשים ובנות יהודיות ידליקו נרות שבת, וזה יהיה בדיוק בזמן. תודה רבה.